הנפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
טוב, תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן שלומי פולק ואורי כהן המביאים את קולות השידור עליכם. ושוב מצאתי את עצמי יושב עם קבוצת נערים צעירים ועושה איתם את הדבר הכי חשוב בעיניי. מכיר אותם לעצמם. דואג להאיב אותם על עצמם. לחבר אותם למי שהם באמת. מנסה להביא אותם לקבל את עצמם כמות שהם. מבלי סורי מצפון נערים. שילעיתו אותם בילדותם. אז ישבנו במעגל. זה היה בפרשת תולדות. פרשה במסופר על הצלחתו הגדולה של יצחק אבינו. ועל כך שאבימלך מלך גרר לא יכול לסבול את ההצלחה הזאת. שאלתי את הבחורים שאלה, אם הייתם בחברתו של אדם מצליח, אדם כזה שבכל מצב כדאי להיות לידו, האם הייתם נפרדים ממנו רק בגלל שאתם מקנאים בו? כשפרעה נפגש עם יוסף המוצלח, הוא לא ניסה להרחיק אותו, אלא להפך. הוא שאל אותו, תגיד לי, יש לך במקרה עוד אחים? כן, כן, יש לי, בוודאי, אנחנו 12 אחים. יש עוד חבר'ה מוצלחים כמוך שאפשר לשבץ אותם, להיות שרים בממלכה שלי, כי אתם חבר'ה מוצלחים. כך התנהג פרעה. אז מה קרה לאבימלך, אני שואל אותם? מדוע הוא מבקש מיצחק ללכת, ולא סתם ללכת, אלא הוא אומר לו את הסיבה, לך מאיתנו, כי עצמת מאיתנו מאוד. אתה מדי מצליח, אתה תלך מפה, אתה... קשה לנו לראות את ההצלחה שלך. ואז עונה לי אחד הבחורים, מה השאלה? מה השאלה? קשה לראות שהשני מצליח ואתה נכשל. הוא רק זרק את המשפט הזה לחלל האוויר. וזה פתח לנו את הנושא של... בוא נדבר על עצמנו. ביקשתי מכל אחד מהבחורים להגיד לי כמה קשה לו לראות שהשני מצליח, ובכל זאת, עם הקושי, כמה הוא מפרגן לחבר. Thank you. אז אחד הבחורים אומר לי כך, מאחד עד עשר האמת הרב, מאחד עד עשר קשה לי לראות שטוב לאחר עשר. כמה אני יכול להתגבר על זה ולפרגן? אפס. אותו בחור, אכול קנאה, הוא משתגע למה כל האחים והאחיות שלו מוצלחים, ורק הוא הכבשה השחורה של המשפחה. המשכנו לנושא המציצנות של אבימלך. אבימלך, נו, ברצינות, אתה איש גדול, אתה מלך, מה אתה מסתכל בחלון של השכנים, מה הם עושים? נו, באמת, כאילו, סקרנות, סקרנות, אבל לא מתאים. ושוב אחד הבחורים אומר לי, אני סקרן עשר. אפילו הייתי אומר, חפרן. יכולת התגברות בנושא הזה? אפס. אני חייב לדעת מה קורה אצל האחרים. וכך המשכנו לדבר על תכונות האופי הייחודיות לכל אחד, ועל האישיות שנגזרת ממכלול התכונות הייחודיות שלנו. כי תכונות האופי שלנו, זה מה שעושה אותנו למי שאנחנו. אז מי אני? למה אני נבראתי עם תכונות כאלו, ואילו אחי או חברי נולדו עם תכונות אחרות? למה? התשובה שכשם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שוות, זה תשובה כמובן נכונה, אבל זה רק מציין עובדה. אבל למה באמת דעותיהם אינם שוות? למה באמת התכונות שלנו שונות של האחד מן האחר? ושאלת השאלות שעליה נפתח קצת הערב, האם אני הכוונה לכל אחד מעשרות אלפי המאזינים שלנו, האם אני מסוגל לשבת ככה כמו ילד גדול ולפרוס את התכונות של עצמי, את המלות וגם את החסרונות, להכיר את עצמי ולהיות שלם עם מי אני? האם אני מסוגל לזה? מאזינים יקרים, 039-039-039, זה המספר שלנו. אם אתם, יש לכם את האומץ להגיד לנו מי אתם. אם עשיתם פעם עבודה כזאת עם עצמכם, להכיר את עצמכם לעצמכם, ולו בכדי לקבל את עצמכם אחד, ומאידך לדעת מה הדברים שעליהם אני צריך לעבוד. אבל באמת לקבל את עצמכם בצורה מושלמת. לא, טוב, אני דפוק ואני דחיין ואני עצלן וזהו, גמרנו ככה, אלוקים ברא אותי וזהו. לא, לא בקטע של הפגנה, בקטע של בגרות. 039. 039. 039. אתם מתקשרים, שלומי פולק עונה לשיחות. ואם אתם רוצים לכתוב לנו, יש את האפליקציה המצוינת של רדיו קול חי. תיכנסו, יש שם חלונית הודעה לשידור. תכתבו לנו ונשתדל להגיב. אתם יכולים לשאול כל שאלה שבא לכם בנושא בריאות הנפש, אבל בחרתי ככה בנושא הזה של מי אני, מה אני, איפה אני, האם אני מסוגל לעמוד מול עצמי. אז אנחנו כרגע נצא להתנחת המוזיקלית, מקבץ פרסומות, ומיד שווים לעשרות הטלפונים שכבר על המסך.
מי אני ומי אמי, מי אני ומי אמי, וכי מי אני, מי אני ומי אמי, וכי מי אני, מי אני ומי אמי, מי אני ומי אמי, וכי מי אני, מי אני ומי אמי, וכי מי אני, מי אני ומי אמי, מי אני ומי אמי, וכי מי אני, מי אני ומי אמי, וכי מי אני, מי אני ומי אמי, מי אני ומי אמי, וכי מי אני, מי אני ומי אמי.
מי
מי אני, מי אני ומי ימי, מי אני ומי ימי, וכי מי אני, מי אני ומי ימי, וכי מי אני, מי אני ומי ימי, מי אני ומי ימי, וכי מי אני, מי אני ומי ימי.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. לאור הצלחת המחזמר, המלך והעני, כל חי ותיאטרון מסמכי לב מציגים, המלך שלמה, הפקת ענק חדשה לחנוכה, בכיכובו של אופר הלוי, מסע מרתק בדרך לבניית בית המקדש, הפקה מרהיבה לכל המשפחה, בהשתתפות שחקנים ורקדנים, להזמנת מופעים למחלקות תרבות, ארגונים ומפיקים, חייגו 050-909-2129, 050-909-2129. עם תשע. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945, תזכו למצוות.
שלום, כאן חיים ולדר, החודש במגזין הורים של תרי"ג.
כלב אחרי בן אדם, אברך היפראקטיבי מספר איך בריחה מכלבים עזרה לו להתמודד עם הפרעת הקשב. היות האדם לבדו, מורה בסמינר משתפת בהתמודדות המורכבת של להיות אם חד הורית. והסופר חיים ולדר מסביר איך מפתחים הומור משפחתי. מגזין הורים, שלל מדורים וסיפורים ממיטב הכותבים על הורות, חינוך וילדים. מצורף בכל חודש לחבורת תרי"ג. למנויים חייגו 0722-796666.
תושבות בת ים והאזור, להתעורר ומהר!
אני מעמיד בניס.
המופע המשותף שהחיינו של האמנית חדווה לוי והסטנדאפיסטית מיכל לויטין מגיע עליכם. מופע סטנדאפ מוסיקה ענק לראשונה בהיכל התרבות בת ים. זה קורה ביום שני הקרוב, 12 בנובמבר, בשעה 8:30. לרכישת כרטיסים מסובסדים התקשרי עוד היום 053-4292-148, 053-4292-148.
נו נו, עד שהחבריסה מכין לעצמו קסטי.
גם רב דוד מחשובי האבריכים באלעד לא מפספס אף יום. שתי משניות ביום, וכל היום נראה אחרת. משנה מהירה מבית מאורות הדף היומי. שתי משניות ביום על פי סדר קבוע עם המשניות המבוארות. משנה מהירה. מתקשרים עכשיו כוכבית 3764 ומקבלים כרך משניות במתנה. כוכבית 3764.
בחרתם נכון, בחרתם בטוח.
אפיקים והמים צלולים, מעל כל מה שיש. כוכבית 2026.
בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
תושבות תל אביב והאזור, להתעורר ומהר.
אני מעמיד בניס.
המופע המשותף שהחיינו של האמנית חדווה לוי והסטנדאפיסטית מיכל לויטין מגיע עליכם. מופע סטנדאפ מוסיקה ענק, לראשונה במרכז דול שברחוב התקווה 76 תל אביב. זה קורה ביום שני הקרוב, 19 בנובמבר, בשעה 8:30. לרכישת כרטיסים מסובסדים, התקשרי עוד היום. 052-9686-088. 052-9686-088.
אני מוריד.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
אז אני מקרים שם לכם אתם קניתים, אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואנחנו מנסים קצת לדבר היום על נושא של מי אני ואיך אני מקבל את עצמי כמו מי שאני, מבלי לברוח ממי שאני, אם אני בכלל יש לי את הבגרות, את היכולת לדבר על עצמי במובן של לפרוס את עצמי על השולחן ולראות את הצדדים החיוביים שלי והפחות חיוביים שלי ולאהוב גם אותם וגם אותם. אם אתם רוצים לעלות לשידור, 039-039-039 זה המספר שלנו. אם אתם רוצים לכתוב לנו באתר, תכתבו בחלונית הודעה לשידור, ובפקס 03-616-4477, ואנחנו אומרים לילה טוב למאזין הראשון.
כן, שלום וברכה.
ברכה ושלום.
לצוות הרדיו היקר שעושה מלאכתו נאמנה בשעה כל כך מאוחרת, ולכל המאזינים היקרים.
תודה. תודה.
כן, אני הבנתי, ככה הספרתי קצת אחרי ההתחלה, אז הבנתי שמדברים על קבלה עצמית, איך שבן אדם מקבל את עצמו עם המעלות וחסרונות, אם הוא רוצה להשתפר, מתוך שהוא חושב שהוא לא טוב, או מתוך שהוא חושב שהוא טוב, ואז הוא רוצה להיות עוד יותר טוב.
או מתוך שהוא בכלל לעולם לא חשב שהוא צריך לחשוב מי הוא. זאת אומרת, כאילו, זה גם חידוש לבוא להגיד לבן אדם, בוא רגע תעצור ותחשוב מי אתה, כי רובנו לא חושבים על הדברים האלה, כי הם מאוד טריוויאליים. זה כמו שבן אדם לא צריך להתחיל לחשוב, אז איך הלב שלי דופק ואיך אני נושם, כי זה דברים שקורים באופן אוטומטי. אז מרבית האנשים גם לא נעצרים לחשוב, האם אני צריך לחשוב מי אני? האם יש לי את היכולת לעשות את זה?
מה הזהות שלי?
מי הזהות שלי? מי אני? מה אני? אוקיי?
הרבה פעמים אנשים יפים לדבר עם אנשים, אני עוסק בהנחיית הורים, וגם לא צריכים לעסוק דווקא, ורואים, שומעים הרבה אנשים, אחד עושה איזושהי טעות, או נדמה לי שעושה טעות, אז אמרו לי, זה טיפש אני, או איזה עצלן, איזה ככה אני, הוא חושב שהוא אמר מילה, והוא בסך הכל אמר משהו טכני, והוא לא מבין שהוא מזין את המוח שלו בנתונים, שהמוח מאבד את זה, והוא לא מבין שום חוכמות. הוא יצר את זה, אחר כך הוא פועל לפי זה.
כן, אתה אומר שזה איזושהי אוטוסוגסטיה, איזשהו שכנוע עצמי שאני דפוק, אז אני באמת נהיה דפוק, כי שכנעתי את עצמי שאני דפוק.
זה מודה כזו, שמענו, איזה דפוק אני, כאילו הוא גבר כזה שאומר איזה דפוק, אבל זה ממש לא כך, ולפעות אם ילד אומר את זה, אז זה לגמרי, כי הילד ממש נבנה מהמסרים שהוא שומע ואומר הרבה יותר משל מבוגם.
כן.
אז זה ממש יריעה בראש, לא ברגל.
אבל תגיד לי, איך אתה מלמד את ההורים, באמת... קודם כל, לפני שאנחנו מבקשים מבן אדם לדעת מי הוא, כשאנחנו מדברים על הורים, איך אנחנו כהורים יכולים לעמוד מול הילדים שלנו, ולשאול את עצמנו כהורים, אז איזה נשמה הקדוש ברוך הוא נתן? הוא נתן לנו כל כך הרבה ילדים. איזה נשמה הוא נתן? למה אחד כזה ואחד אחר, אחד שקט ואחד צוער, אחד דברן ואחד שתקן, אחד מופנם ואחד מוחצן, אחד שמח ואחד ממורמר ודיכוני, אחד חרד ואחד בעל אומץ. איך?
אז ככה, קודם כל, לא מה שאנחנו רואים את הילדים בעיניים, זה כך הם נולדו. הם נולדו עם אופי, עם תכונות מולדות, ביסוד, כל אחד מה שהוא. וזה מה שנקרא, כמו יד ראשונה מהניילון, קיבלנו אותם ככה עם הנתונים האלו והאלו, אחר כך אנחנו איבדנו אותם, איבד בעיבוד עין, כל אחד בצורה אחרת, איך שאנחנו, בעצם לפי הקו שלנו. ולא תמיד אנחנו השכלנו להבין
שחנוך לנער על פי דרכו.
בדיוק, יש לנו ילדים יותר בעניינים, יותר עם עומס, ואיזה ילד אחד נולד עם איזושהי חולשה קטנה, עם עדינות קצת, אז אנחנו אמרו, למה אתה לא כך, למה אתה לא כמו זה, למה אתה לא כמו הילד השני? וגם אם לא אמרנו, אז חשבנו.
לא, השוואות זה דבר נוראי. השוואות זה דבר...
לא קיבלנו. למה אתה עצלן? אז בעצם שדענו עצלן, זה אומר שזה אתה, שקרן או משהו כזה, או לא צריך לבוא... כדאי להגיד הפוך, בוא, לא כדאי להתעצל, או לא כדאי, כדאי לך להגיד את האמת, או להגיד, תיזהר שזה לא ייפול לך, במקום להגיד, תחזיק את זה טוב, כדי שזה יהיה תפוס טוב, ולהגיד תמיד את החיובי, ולא להגיד את השלילי, בוודאי שלא להגיד את המילה עצלן, או שקרן, או גנב, או דברים כאלו, שזה ככה. עכשיו, אם אנחנו בעצמנו לא חזקים מספיק, אז אנחנו גם יכולים להעביר את הדברים לילדים, כי בינינו זה כלום, זה רק מילים.
תגיד לי, אתה פעם עמדת בפני עצמך ושאלת את עצמך את השאלה הזאת, מי אני? מה התכונות הטובות שלי ומה התכונות
הרבה פעמים אנשים נוטים כזה להיות ברוכים מהגאווה ואז אומרים לפני לא אני לא כזה אומרים למחמה לא אני לא כזה אני היום אומרים לי מחמאות לא אני לא ככה
בוא תגיד לי שלוש תכונות טובות שלך תכונות שאתה טוב בהם תכונות אופי שהקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה
תכונות אופי, זה רגישות לזולת, לחשוב על מה שהשני מרגיש, לא רק על מה שהשני, מה שאני רוצה לתת לו, מה טוב לו, ושהמקבל יקבל את הדברים בצורה שיהיה לו עם זה נעים, נתן למישהו איזשהו דבר, והוא לא נעים לו שאני מכבד אותו,
מה טוב לב, טוב לב, בוא נגיד את זה בתכונות, בוא נשתמש בתכונות, טוב לב.
זה מסכים. במילים זה נקרא משכיל אל דל, זאת אומרת שהשני יקבל את זה, כאילו בוא תעשה לי טובה, תיקחנו באמת, זה כלום, בוא.
יופי, זה אחד, שתיים. בוא תן לי את התכונה השנייה הטובה שלך.
בעצם זה הכל סביב קשר עם הזולת, סביב נתינה לזולת, להבין את הזולת, לתת לשני את המילה הנכונה שהוא בעצם ירגיש, שזה לפעמים מתניע, התנאה של הרכב.
אז רק שנייה, אתה אומר אני אדם טוב. אתה אומר, בגדול אני אדם טוב, אתה לא מחלק את זה.
זה מתפזר בכל על פני כל היום, להבין מה הצורך של השני, מה הוא מרגיש, לא רק מה החיצוניות שלו אומרת, כי אצלנו יכול להיות סוג א' לסוג ב' סוג ג'.
עכשיו תן לי תכונה. תן לי תכונה בעייתית אצלך שאתה מכיר, תן לי תכונה בעייתית שאתה מכיר, ואתה אומר, אני מודע לזה שאני בעייתי בזה, ואני את זה צריך לשפר.
לפעמים לתת קצת לכאן להיות אסרטיבי קצת יותר, ולעשות את זה בצורה יותר בטוחה, ולהרגיש עדיין אני בסדר בזה שאני אומר את זה, ולא צריך לעטוף את זה במילים, או לשלוח איזה שליח, אלא להגיד את זה בצורה ישירה, ולהרגיש אני בסדר בדיוק כמו שאני עושה, לא למרות זה, אלא בגלל זה.
יפה, זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר, אני אדם מצד אחד מאוד טוב, בצד השני של המטבע, חסר לי אסרטיביות, יש לי קושי להגיד לבן אדם את הדברים כמו שהם, אלא אני צריך לעטוף אותם, או לשלוח מישהו אחר.
יש מה להוסיף.
עכשיו תגיד לי, כשאתה חושב על עצמך, אתה פעם קינית בבן אדם שהוא אסרטיבי, ואמרת, וואי, הלוואי ואני הייתי כמו?
זה צריך לדעת במי לקנה, כי הרבה אנשים...
לא, בתכונה, בתכונה, לא באנשים, בתכונה.
בתכונה אני מדבר. כי לפעמים רואים בן אדם שאומר דבר בצורה חד משמעית, והרבה פעמים...
הוא גס.
זה לא מתוך שהוא... כן, בדיוק, זה גס. אז יכול להיות בגלל שרואים כל כך הרבה אנשים שמדברים באסרטיביות, זה נשמע שהם חד משמעיים וכל כך חזקים כאילו, אבל באמת זה נובע מתוך איזושהי חולשה שהם דופקים חזק על השולחן ונראים אני נורא חזק כאילו.
אז למה אתה רואה את זה? אז למה אתה רואה את זה אצלך כחולשה? אולי עדיף באמת להיות כמו שאתה ולא להיות אז פנים כמו שהם.
זהו. אז קודם כל אני בורח מהתנהגות החיצונית. עדיף לי קודם כל שהחיצוניות לא תהיה כך כמו אנשים רבים. לא, כולם הרבה אנשים ככה. עדיף לי קודם כל בחיצוניות לא. אני עדיף לי קצת לברוח לקצה השני. מאשר שהשני, קודם כל שהשני לא יקבל תחושה לא נעימה שאני אמרתי לו דבר בצורה דוגרית, פוגעת, או אפילו הוא עלול לקבל את זה בצורה כזאת, והרבה פעמים זה כך. כן. עכשיו אני מתמי, לאט לאט יפתח בדיום תשריר יותר, כדי שגם השני לא יפגע, וגם אני ארגיש טוב עם עצמי, והשני ארגיש טוב, שורגיש שאני מרגיש טוב עם עצמי.
יפה, עכשיו אני רוצה להגיד למאזינים, משהו מאוד מעניין. תראו, הקדוש ברוך הוא ברא את המאזין שניתנו על הקו, שאנחנו לא יודעים את שמו וגם לא רוצים לדעת מי הוא, כי אנחנו מדברים ככה בדברים מאוד פנימיים שלו. הקדוש ברוך הוא ברא אותו מצד אחד עם לב מאוד מאוד טוב, מאוד רחב, מאוד רוצה להיטיב לזולת, להרגיש את הזולת. תארו לעצמכם שהקדוש ברוך הוא היה ברא אותו גם עם אסרטיביות, ואפילו ככה קצת נוקשות בדיבור. ובמקום לעזור לאנשים היה הורס אותם, כי יש לו רצון ויכולת ותכונה לגשת לאנשים ולעזור להם. אבל הוא היה ניגש אליהם בצורה כזאת שבמקום לעזור להם, הם היו נפגעים ממנו מקושי הדיבור שלו. ואיך אומרים, מענה רך ישיב חמה. אז הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם שילוב של שתי תכונות שמשלימות אחת את השנייה ויוצרות את מי שהוא. כיוון שהקדוש ברוך הוא ייעד אותו לעזור לבחורים, לעזור להורים. אז הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם התכונות שהכי מתאימות לו. עכשיו, הוא לא יכול לרצות שתהיה לו תכונה אחרת ממה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, כי התכונה האחרת תכשיל את כל השליחות שלו. וזה נקרא קבלה עצמית. כשאני מבין מה הקדוש ברוך הוא ברא אותי, הוא ברא אותי עם תכונות של X ו-Y, כי זה מה שהוא רוצה שאני אעשה בחיים. אני לא צריך לקנא באף אחד, ולא צריך לרצות להיות מישהו אחר. כי השליחות של האחר לא קשורה לתכונות שלך. אתה קיבלת את התכונות שלך לפי השליחות שלך בעולם. וזה נקרא קבלה עצמית. ומי שמסוגל לעמוד מול הדבר הזה, הוא אדם בוגר, הוא אדם גדול, והלוואי ואתה תצליח את מה ששמעת, ואני יודע מי אתה, אז הלוואי ואתה תצליח הלאה להעביר לבחורים, לנערים את המסר הזה, שיואבו את עצמם, שיקבלו את עצמם כמו שהם. מרבית הנערים שככה ירדו מן הדרך, אני פוגש אותם ורואה, הם כל כך שונאים את עצמם, כל כך הלעיתו אותם בכל הילדות, אתה דפוק, אתה לא שווה, למה אתה לא כמו השני? אני לא כמו השני, כי הקדוש ברוך הוא הוריד אותי לשליחות אחרת בעולם הזה. ואם אתם ההורים שלי הייתם משכילים להבין את זה, אז יכול להיות גם שלא הייתי נושר מן הדרך.
אני רואה הרבה פעמים שאני אומר לבחור, לדוגמה, תכונה משאימת על עצמו, ואני חושב שקשה לו לקבל את זה, כי בשכל מידע שזה נכון, וברגע שקשה לו לקבל את זה, אני לא נלחם איתו. כי אם אני נלחם, הוא רק יעשה הפוך.
ברור, ברור. אבל לכולנו קשה.
אני אומר לו, אתה יודע מה? רק תדע את זה קודם כל. מתי שזה ייפול לך בפנים בלב, יכול להיות עוד שנה או שנתיים, רק תדע את זה. יום אחד זה נופל בלב. אני קיבלתי מאין סוף בחורים, הורים, וגם ילדים שאמרו לי, את הראשון שהבנת אותנו הכי שורה של אנשים, משגיחים, יועצים, זה שלא הבינו אותנו את הראשון שהבנת אותנו כל כך.
יפה.
עדיף לי להתחיל מהקצה הזה וקצת לחזק את השרירים, מאשר להתחיל מהקצה השני וקצת להרפות.
יפה. טוב, תודה שעלית על הקו, יש לנו פשוט עוד המון המון מאזינים, אנחנו אפילו לא יוצאים לתחת המוזיקלית והולכים ברצף עד סוף.
תודה.
השידור הזה, אני רק רוצה, עוד לפני המאזין הבא, להגיד שמישהו פה שאל אותי אם אני יכול להסביר קצת על נושא של ניתוקים רגשיים. אני בעזרת השם יקדיש לזה בחמש דקות האחרונות של התוכנית את הזמן, אז בואו תתאפקו עוד 15 דקות ואסביר על דיסוציאציה ועל ניתוקים רגשיים. לילה טוב למאזין הבא. שלום וברכה.
שלום. עשיתי בעילום שם, אם זה אפשר.
ברור, כולם פה עולים בעילום שם, גם אני נמצא פה בעילום שם.
קודם כל, תודה רבה על תוכנית.
בשמחה.
רציתי לדבר עליי. אני כבר הרבה שנים לוקח כדורים, ואני לא מרגיש שזה כל כך עזר לי.
טוב, תראי, אני יכול לדבר רק באופן כללי, כי אתה יודע, אני לא יודע ממה אתה סובל, ואני לא יודע איזה תרופות אתה לוקח, וגם אני לא נותן ייעוץ רפואי בטלפון, וגם לא בטלפון, כי אני לא רופא. אני רק יכול לכוון אותך באופן כללי. באופן כללי, כל טיפול תרופתי, בוא ניתן רגע ככה, תדע את הדברים שהם כלליים ומאוד ברורים. כל טיפול תרופתי נובע כי יש בעיה. אדם שלא כואב לו הראש, לא לוקח כדור שנוגד כאבי ראש, נכון? אם אדם כואב לו הראש והוא לוקח כדור, והכדור הזה לא עוזר לו, אז או שהמינון לא נכון, או שהכדור הזה לא מגיב לסוג הכאב הזה. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את זה בדלקות, שדלקת נובעת מקבוצת חיידקים מסוימת, ונותנים אנטיביוטיקה. אז אם האנטיביוטיקה לא קשורה לקבוצת החיידקים המסוימת, היא לא תעזור. בדיוק אותו דבר בנפש. לוקחים תרופות כי יש כאב. כי יש כאב נפשי, זה יכול להיות חרדות, זה יכול להיות כפייתיות, זה יכול להיות סכיזופרניה, זה יכול להיות כל מחלה אחרת, או כל הפרעה אחרת. אם הטיפול התרופתי לא עובד, ברור שאו שלוקחים את הדבר בצורה לא נכונה, או שלוקחים את הדבר הלא נכון, ומה שאז צריך לעשות, זה פשוט לגשת לאותו רופא שנתן את התרופה הקודמת, ולהגיד לו, כבוד הרופא, זה לא עובד. והרופא ינסה לכוון, או להוסיף תרופה, או להוריד תרופה, או להחליף למשפחה אחרת של תרופות, עד שמוצאים את התרופה הנכונה. זה באופן כללי על תרופות, אבל תרופות זה לא חזות הכל, דיברנו על זה בשבוע קודם. תרופות זה רק משהו שמוריד את הסימפטומים. אני אתן דוגמה. אדם שהוא מובטל, וגם כואב לו הראש, אז הוא לוקח, בוא נאמר, כדור בשם אקמול, וזה הוריד לו את הכאב ראש. אבל זה לא הופך אותו להיות עסוק ולא מובטל ומתפרנס. בשביל זה הוא צריך לעבוד. ולכן אנשים שסובלים נפשית, הרבה פעמים הם טועים וחושבים שהכדורים יסדרו להם את כל הבעיות. ואני אומר שזה טעות גדולה מאוד. הכדורים יכולים להוריד את הסימפטומים. הם לא יכולים להפוך אדם למאושר אם הוא כל היום יושב בבית ולא יוצא מן הבית ולא עובד או לא לומד או לא עסוק או אין לו חברה. לכן מה שאני הייתי מציע לך במקרה שלך לעשות, זה לחזור לאותו רופא שהיית, ואם תגיד לי שכבר הרבה פעמים חזרת לה וזה לא עובד, אז אחרי תקופה ארוכה שניסית לעשות את הדברים שהרופא אמר, אפשר לחפש גם רופא אחר. אבל תדע לך שכדורים זה לא חזות הכל. כדורים יורידו את הסימפטומים, אבל אתה חייב לעבוד, אתה חייב להיות עסוק, אתה חייב להיות קשור לאיזושהי חברה, זה לא חשוב איזה חברה, אבל להיות קשור למשהו. כי אם לא, התרופות לבד לא עוזרות.
יש אפשרות להיפגש איתכם אולי?
יש, ברור שאפשר להיפגש איתי. צריך להתקשר לאותו טלפון כמו 0, אני פשוט מסתפק. איזה טלפון לתת לך? אני הייתי מעדיף שתישאר על הקו, ייקחו בהפקה את הטלפון, יתקשרו לך כאילו שוב, ו... יש להם כבר את המספר, והם שם יקבלו.
אני יכול לדבר עם הרב, יותר, איך אומרים, לא בעילום, לא בעילום שם, יותר מפורק.
כן, זה מה שאני אומר. אתה, יתקשרו לך עכשיו מההפקה, תהיה זמין בטלפון, ויתנו לך את המספר שבו אפשר לתאם איתי פגישות. בסדר? בהצלחה רבה ותרגיש טוב. אנחנו עוברים למאזין הבא. הלו.
שלום, ערב טוב.
ערב מצוין.
יש לי שתי שאלות.
בוא נתחיל מהראשונה.
כן. איך מבחינים בלימוד כפייתי?
בלימוד כפייתי?
כן.
מה זה לימוד כפייתי?
אני, יש לי חבר שנותן תרופות, והוא כל הזמן אומר לי, אני קם כי אני חייב ללמוד, אני קם כי אני צריך ללמוד, אני קם כי אני זה. ואני משום מה מנסה להסביר לו ש, שכל הלימוד שלו זה רק עמלת בשביל, בשביל הטעם של החיים, ולא בונים ככה את הטעם של החיים.
אני רוצה רגע להבין, אתה אומר שהוא לוקח תרופות למה?
אני לא יודע בדיוק מה ההגדרה שלו, אני יודע.
אז בוא אני
רוצה... אני יכול להגיד לך איזה תרופות הוא לוקח.
מה הוא לוקח? מה הוא לוקח?
ויטרקסה.
טוב, תשמע, בוא, אני רוצה להסביר כמה דברים. דבר ראשון, קצת על כפייתיות. כפייתיות זה דבר שיכול להיות או במחשבה או במעשים, דבר שכופה אותך בניגוד לרצונך. למשל, אתה לא רוצה לחשוב על דבר מסוים, והמחשבה הזאת שוב ושוב 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 מטרידה אותך. או למשל, אתה נטלת ידיים פעם אחת, אבל יש לך ספק האם זה חיסה באמת את כל היד או לא, ואז אתה שוב עושה את אותו נטילת ידיים, כי אתה מסתפק אם הקודם היה בסדר. אחרי שנטלת ידיים שוב, שוב מתעורר הספק, ושוב הוא כופה אותך, ומחליט אותך לחרדה שלא עשית את זה נכון, ואתה עושה את זה שוב. אז כפייתיות לא קשורה ללימוד. כפייתיות יכולה להתלבש נטילת, ולהחליף צורה. זה יכול להיות פעם בנושאי ניקיון, ופעם בנושאי דת אחרים, זה יכול להיות בנושא של התפללתי, אמרתי, לא אמרתי, אמרתי את המילים נכון, לא אמרתי את המילים נכון. אגב, כפייתיות היא לא מחלה של חרדים. כפייתיות היא מחלה, כמו כל מחלה שתוקפת גם גויים, וגם גוי שאין לו ענייני דת, והוא חולה בכפייתיות, אז הוא יחשוב שאולי הוא לא נקי מספיק, ויעשה כל מיני תקסים שקשורים בניקיון, או סגירת חלונות שלא יבואו חיידקים הביתה, או כל מיני דברים אחרים. ולכן, אם יש בן אדם שיש לו כפייתיות, וזה יתלבש כרגע על נושא של לימוד, ולכן הוא לא זז מהלימוד, אז צריך לטפל בכפייתיות. אוקיי? עכשיו, איך מטפלים בכפייתיות? יש טיפול תרופתי, והטיפול הכי טוב והכי מומלץ, הוא טיפול משולב של טיפול גם בתרופות וגם בשיחות. התרופה שאתה הזכרת, לא כל כך קשורה לנושא של כפייתיות. היא קשורה לדברים אחרים. ולכן,
מה שאני... כן, לא, אני לא כל כך יודע מה ההבחנה שלו, אבל אני מרגיש שכל פעם שאני מדבר איתו, הוא משכנע אותי שברור שכל החיים זה הלימוד, ואי אפשר בלי זה, ואם לא קמים בשביל זה, אז, זה גורניש. ו...
מה זה לא קמים? איפה קמים? קמים בבוקר? מה זה קמים?
כן, כן, יש לו בעיות עם קימה בבוקר. אז,
אז אני אגיד לך שזה יכול לנבוע, לא דווקא מכפייתיות, אלא מדברים אחרים. זאת אומרת, זה לא התנהגות שהיא אופיינית לכפייתיות.
עכשיו, השאלה השנייה, אני סכיזופניה.
כן.
ומציעים לי מול פוסט-טראומה.
אתה סובל מסכיזופרניה? מטופלת?
מי אני?
אתה אומר שאתה סובל מסכיזופרניה?
נכון.
והיא מטופלת? אתה מטופל בתרופות?
כן, כן.
והן עובדות? זה עובד נכון?
כן, הכל בסדר.
אוקיי, ומה מציעים לך הצעת שידוך?
פוסט-טראומה.
בוא תן לי קצת יותר, מה זה פוסט-טראומה?
או, זה מה שרציתי לשאול אותך, זרקו לי את המילה ולא הסבירו לי. אני לא ידעתי אם זה שווה את זה, או שזה נוגד את זה, או שזה...
תראה, בוא אני אסביר לך. השאלה שלך היא מאוד סבוכה, והיא יכולה לקחת לנו הרבה מאוד זמן, ולכן צריך לענות עליה באופן אישי ולא מעל גלי היתר. באופן כללי, באופן כללי אני רוצה להסביר. אנחנו לא מעמידים סכיזופרניה מול PTSD, ואומרים האם זה כדאי או לא כדאי. כי אם יש בן אדם שיש לו סכיזופרניה והיא מטופלת, והבן אדם נמצא בתפקוד מלא, מצד שני יש לנו בן אדם שסובל, בוא נאמר, רק, אני אומר רק למרות שזה סבל מאוד גדול, אבל בוא נאמר שבן אדם סובל רק מחרדות, או רק ממרמור, אבל הוא לא מתפקד בכלל, אז... הבן אדם שלא מתפקד בכלל נמצא במצב יותר גרוע מאותו בן אדם שמתפקד, רק יש לו מחלה שיש לה שם נורא מפוצץ. חוץ מזה, בהפרעות ומחלות נפשיות, ישנם כל מיני דברים שקשורים בגנטיקה, שצריכים לבדוק אותם מאוד טוב, כי לא כל דבר נכון להתחתן עם כל דבר. ישנם דברים שאם מתחתנים, למשל שני אנשים עם סכיזופרניה, אז זה יכול מאוד מאוד להשפיע על המשך החיים שלהם ועל הילדים שלהם. ולכן צריך באמת ייעוץ הרבה 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 יותר פרטי ולא ייעוץ ככה כללי, כי הייעוץ הכללי פה הוא ממש חוטא למטרה. ניסיתי רק לתת את הכיוון איך אתה צריך לחשוב על הדברים.
הבנתי שאני חייב להתייעץ עם הרופא ממש בפנים מול פנים.
בדיוק, צריך ללכת לרופא ולהתייעץ בנושא הזה, ובסוף היום מה שאנחנו צריכים הכי להקפיד זה לראות האם הבן אדם מטופל, והאם הטיפול עובד, והאם הבן אדם מתפקד. כי השם של המחלה הוא פחות משמעותי מהמציאות, אם הבן אדם מטופל, ואם הטיפול עוזר לו. ודבר שני, רמת התפקוד שלו. כי אנחנו חיים לא עם השם של המחלה של השני, אנחנו חיים בסוף היום עם התפקוד של השני.
עם המידס, מה שנקרא, כן.
עם התפקוד, עם התפקוד. האם הבן אדם מסוגל לתפקד, כבעל או כאישה, קם בבוקר, מסוגל להתפרנס, מסוגל ליצור קשרים חברתיים נורמליים. האם הבן אדם מתפקד?
אבל מה, אתה אומר, אי אפשר לשאול אותך.
לא, אני אומר, אפשר לשאול אותי, רק אני ניסיתי להסביר שזה דברים שהם באמת מאוד ספציפיים.
רק אם אני אשאל אותך באופן כללי, מה נראה לך יותר שטוב לי לוותר מול...
אני לא מכיר אותך, וזה סתם יהיה טעות להגיד לך מה נכון לך. כי אם אתה אדם עם סכיזופרניה שמטופלת טוב כבר שנים, והתרופות עוזרות לך, ואתה ברמת תפקוד גבוהה, זה סיפור אחד. אם אתה נמצא במצב אחר, זה סיפור אחר. לכן צריך להכיר את הבן אדם אישית, ולא ככה,
אני יכול להגיד לך ברגע, אני מלמד שלוש דברים רגיל.
לא, לא, אבל בוא, צריך להכיר אותך אישית. תראה, זה לא רציני לעשות עסקת חיים.
כן, אבל אני פעם ניסיתי להיפגש איתך, ואז...
אז ההפקה ייתנו לך את המספר שלי, ואתה תוכל להיפגש איתי, בסדר?
בסדר גמור.
אז הנה, אני מבקש משלומי לתת לך את המספר שלי, גם תתקשר אליו שוב, ואנחנו עוברים למאזין הבא, וכנראה האחרון, כי יש לנו עוד נושא שצריך לדבר עליו. לילה טוב.
ערב טוב.
או, מאזינה. כן.
רציתי לשאול על איזושהי תופעה, שאני לא יודעת, כאילו, אם תוכל להגיד לי אם יש דבר כזה בכלל, שאני כאילו מרגישה שאני לא יודעת מי אני, וזה גורם שבהרבה סיטואציות אני פשוט מתחילה לחכות את האנשים מסביבי, ברמות כאילו ממש לרדת לפרטים, ועד שזה מבלבל כבר אותי.
בת כמה את?
48 עוד מעט.
נשואה?
לא.
ולא התחתנת בגלל העניין הזה, או שלא קשור?
אני חושבת שגם בגלל זה וגם בגלל דברים אחרים. זה קצת מהלך ארוך, זה בור חיים, אבל כבר כמה שלבים. בסופו של דבר היום זה בגלל זה, אני מפריע לי מאוד.
בוא תנסי רגע לתאר יותר איך זה נראה בחיים, בחיי המעשה. איך זה נראה?
זה פשוט, אני מתחילה להיות דומה לאנשים מסביבי, לדבר כמותם. הם מרגישים נורא נוח איתי, כי הם מרגישים שיש מישהו בדיוק כמוהם, אבל בשנייה שאני אדבר עם מישהו אחר, אז אני אהיה כמו המישהו אחר. זה מבלבל בצורה... מאוד קשה, גם אם שלחתי לטיפול, אז אני באיזשהו מקום מתחיל לקלוט מהמטפל דברים ולהתחיל להיות באותו אופן.
כאילו, יש לך, יש איזושהי הרגשה שיש לך, את רב אישיותית? כאילו, האישיות...
מה יש לי?
לא, לא, לא אמרתי שיש לך. אני לא אגיד לעולם לבן אדם מה יש לו, כי אני לא מכיר אותך ואני לא מתיימר. אני שואל, האם את מרגישה כאילו שיש לך אישיות רבת פנים... זאת אומרת שאת כאילו יכולה להחליף את האישיות שלך לאישיות אחרת?
כן, אבל זה לא באופן עצמי. זאת אומרת, אם אין לי את הדמות מולי שאני אחכה, זה נעלם. אני יכולה להיות, נגיד במקצועות. אם אני אשאה בחברת אנשים מסוימים, בסגנון מסוים, אני אתחיל לפתח את הסגנון שלהם, להתנהג כמותם, ויוכלו לקבל אותי גם לעבודה הזאת. אני פשוט תהיה ממש מתאימה לזה, אבל בשנייה שיעלם לי המודל, אז זה גם ייעלם ממני. אין לי את זה באופן אישי. את הדמויות לחיקוי. זה קצת מורכב.
וכשלא יהיה הדמות לחיקוי, אז איזה דמות תהיה שם?
זאת השאלה באמת, אני מחפשת אותה. אבל איבא נמצא, אבל אני חושבת שיש משהו פשוט נעלם, אבל זאת הבעיה. בגלל שאין לי, אז אני מחכה את כל מה שיש, אבל לא... אני צריכה את משהו משלי ואני לא מוצאת אותו, זה קצת
נעלם. היה משהו קשה מאוד בילדות?
כן, כן, מאוד מאוד קשה. ולזמן ארוך, כן.
כן, זאת התשובה. אני רוצה רגע להסביר משהו בעניין הזה, אני לא יודע אם את כתבת את השאלה, אבל...
לא, אני לא כתבתי.
אוקיי, אז מישהו פה כתב שאלה שמתחברת לעניין הזה, אני אשמח אולי להעריך איתך לא בשידור. מישהו כתב פה שאלה כזאת, אם אני יכול לתת קצת הסבר על ניתוק רגשי, איך ניתן להתגבר על זה? ובמיוחד בזמן של טיפול פסיכולוגי. אז בוא, אני קצת אתן כמה מושגים שגם יענו לך, את תישארי על הקו, אבל תני לי כשחקרה את הרצף של הדיבור להסביר מה זה.
בסדר.
יש מושג שנקרא ניתוק רגשי, או דיסוציאציה, או יש כאלה שקוראים לזה בלשונות אחרים, אבל כל הדברים מכוונים לדבר אחד. ובשביל שנוכל להבין את זה, אני רוצה לתת את זה כמשל. בוא נאמר שאני שואל אותך עכשיו שאלה שלא נוח לך עם השאלה שאני שואל, ואת מעבירה נושא. ואני שואל אותך, את מנסה להעביר נושא, נכון? אנחנו, כשלא נוח לנו עם כאב מסוים, עם מחשבה מסוימת, אנחנו מנסים כאילו לברוח מהכאב, אז אנחנו מתנתקים מעצמנו, כי אנחנו והכאב מזוהים אחד עם השני, אנחנו מנסים להתנתק מן הכאב, ואז יכול לקרוא לנו כל מיני דברים. או שאנחנו נהיים מישהו אחר, והמישהו האחר הזה אין לו את הכאב, או שאנחנו מנסים פשוט להיכנס לתוך מצב של לחלום בהקיץ. עכשיו, יש לנו, לכל אחד יש קצת בריחה מעצמו, אני יכול לתת דוגמה שקורית להרבה מאוד אנשים שנוהגים, אנשים נוסעים בדרך ומפספסים את המחלף שהיו צריכים לפנות, כי הם תקועים עם איזה שהם מחשבות, ואז הם פספסו את המחלף, והם לא, הם חלפו על פניו מבלי להיכנס אליו או לצאת אליו. זה נובע מכך שהבן אדם, הראש שלו תפוס באיזושהי מחשבה, וזה חלימה בהקיץ שהיא עדיין בגדר החיובי. זה קצת אולי נחס שצריך אחרי זה לעשות סיבוב גדול, אבל זה עדיין בסדר. בן אדם שנכנס למצבים האלה במודע, כשהוא נמצא בטיפול, אז מה קורה? המטפל מנסה לעשות עיבוד לכאב, למה שהיה שם, לדבר על זה, על מה שהיה בילדות, או על מה שקרה בצורה כואבת אחרת, והבן אדם יש לו מנגנון שאופ, הוא התנתק. עכשיו המטפל אין לו עם מי לדבר. כי אנחנו צריכים לטפל בבן אדם שכואב לו, והבן אדם שכואב לו כבר לא נמצא שם, הוא כבר בן אדם אחר. כי הוא לא רוצה להיות שם. כי זה כואב לו. וכשם שאנחנו בורחים מכאב גופני, אנחנו גם בורחים מכאב נפשי. וזה בדיוק מה שנקרא ניתוק רגשי. אני מתנתק מאותו רגש קשה, כי אני לא רוצה להיות בכאב הזה, ולכן אני מתנתק. אני עכשיו משהו אחר. עכשיו, איך זה נראה בחיי המעשה? בחיי המעשה זה נראה בצורה כזאת. בוא נאמר שיש ילד שסבל מהתעללות מאוד 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 קשה מההורים שלו בילדות. כשהוא מגיע לטיפול, יכול לקרות מצב שהוא יתכחש לדברים, והוא יגיד, מה פתאום, בכלל זה לא קרה, לא היה, שטויות. אבל אנחנו יודעים שזה היה, הרי אמרת לנו שזה היה, אנחנו גם יודעים מההורים שזה היה, אבל הוא כרגע מעדיף לא להתחבר למקום הקשה הזה, לטראומה הזאת, והוא מנסה לברוח ממנה. ולכן הוא מתנתק רגשית, וכשמתנתקים רגשית, אז נמצאים במצב של דיסוציאציה, ולפעמים מסגלים זהות אחרת, ולפעמים לא מסגלים זהות אחרת. הטיפול בנושא של דיסוציאציה הוא קשור לאנשים שמטפלים בדרך כלל ב-PTSD, בפוסט-טראומה קשה, ויש פוסט-טראומות קשות שנגרמות כתוצאה מפגיעה גופנית שפגעו בבן אדם, ו... זה בהחלט מקצוע מאוד 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 ייחודי, צריכים לדעת איך לטפל בו. אז אני מקווה שעניתי גם לך וגם למי ששאל על הניתוקים הרגשיים, ואם תרצי, בהפקה יוכלו לתת לך את הטלפון איך אפשר להשיג אותי.
אוקיי.
אז שלוימי פולק, ההפקה מחכה שתיתן לה גברת את המספר, תיקח את השיחה חזרה, ואנחנו אומרים, כאן, לכל מאזינינו יקרים. לילה טוב, תודה לשלומי פולק, לאורי כהן. סליחה מכל מי שלא הספקתי לענות לו. ובעזרת השם, נהיה פה גם בשבוע הבא. לילה שקט בכל רחבי הארץ ובעיקר בדרום הארץ. לילה טוב.
משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93 ו-92.8 FM, כל חי.